בבא קמא, דף צדיק א', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק עמוד ב', שורה 17 מלמטה, במילה וסבר. 71 הדיינים המובחרים ביותר של עם ישראל, חברי הסנהדרין, שומעים קולות צעקה. הם רואים אחד רוצח את השני. ביניהם הם ראו. ראו איך שהתרו בו, ראו איך שהוא עשה את זה בכוונה, והם יודעים חיוב של אותו רוצח זה מיטת בדין. אומר רבי עקיבא, הם לא יכולים לדון את אותו רוצח. במסכת ראש השנה דף חפבב הוא דורש את זה ממה שהפסוק אומר, ושפטו העדה הדיינים והצילו העדה. הם חייבים לחפש לימוד זכות על אותו אחד שהם דנים אותו. אבל כשהם בעיניהם ראו אותו רוצח, איך הם ימצאו בו לימוד זכות? והקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים דורש ומצווה שדיינים חייבים לנסות להציל את אותו אחד שבאים לחייב אותו מיתת בית דין. והם הם לא יכולים, אז הם לא ראויים לדון, הם לא יכולים לדון. כך דעתו של רבי עקיבא, אין עד, נעשה דיין. אתה יכול להעיד על הסיפור, אתה לא יכול לדון בו עכשיו. עושה הגמרא לשאול, וכי כך סובר רבי עקיבא, דאין עד, נעשה דיין, ועתניא למדנו ברייתא מאוד מעניינת. התורה אומרת שאם אדם הכה את חברו, והכה איש את רעהו, באבן או באגרוף, יש הקש בין אבן לבין אגרוף. שמעון התימני אומר, הסיבה שיש הקש ביניהם, וכדי ללמוד מה האגרוף של אדם הוא מיוחד שהוא מסור לעדה, אפשר להביא את האגרוף לעיני הדיינים והם יכולים לעמוד אותו, ולא רק לעדים הוא מסור, ובית הדין יכולים לעמוד האם האגרוף הזה באמת יש בכוחו לעשות חבלה כל כך גדולה, או שאולי אותו בן אדם הוא חלש מדי ולכן החבלה השפיעה בו כל כך. ואם באמת האגרוף הזה לא היה ראוי לחבלה כל כך גדולה, הם לא יחייבו את אותו מכה בחיוב כל כך גדול. אף כל דבר שהחווה לקה את השני אינו חייב, אלא בדבר שאתה יכול למסור אותו לידי הדיינים, לידי העדה ולעדים ולבדוק אותו. פרט למקרה שיצתה האבן הזאת, היא נעבדה מתחת יד העדים, ואי אפשר להביא אותה לבית הדין, כיוון שבית הדין לא יכולים בעיניהם לעמוד את האבן הזאת, האם היא ראויה לחבלה הזו, אז החובל יהיה פטור. כך דעתו של שמעון התימני. אמר לו רבי עקיבא, גם אם אחד מכה את חברו באגרוף, זה דבר שהוא מסור לדיינים לעמוד, וכי בפני בית דין יקע אותו, שיודעים כמה מכות הוא יקע אותו, ועל מה מעבריו הוא יקע אותו, אם על השוק שלו, על הרגל, או על צפר נפשו, על תנוך שכנגד הלב, ששם החבלה הרבה יותר מזיקה. ועוד, הרי שדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה, שזה בית גדול, והוא מת. וכי בית דין הולכים אצל אותה בירה, או הבירה הולכת אצל הבית דין, ועוד, אם היא נפלה, גם אם צריך ללכת, אם היא נפלה, מה, עכשיו יקראו לפועלים שיחזרו ויבנו אותה, חוזר ובונה כדי לעמוד עם הבן אדם שנפל מכזה בניין, באמת, זה יש בו כדי להמית? ודאי שלא, אלא סומכים על העדים. הם העדים שהאגרוף הזה היה בו כדי לעשות חבלה כזו, האבן הזו יש בו כדי לעשות חבלה כזו, הבירה, הבניין הזה, אם מפילים מהגובה הזה, יש בו כדי להמית, וסומכים על העדים. כך דעתו של רבי עקיבא. לא צריכים שהדיינים בעצמם יעמדו את אותו דבר שעשה את החבלה או את המיטה. אלא מה ההיקש בין אגרוף לאבן, מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לעדים. מספיק, לא לדיינים. העדים ראו שהוא הכה את השני עם אגרוף, והם יודעים שזאת הייתה הכאה שהיה בה כדי לעשות את החבלה הזו, ומחייבים אותו, אף כל דבר שהכה אותו בו אינו חייב אלא בדבר שהוא מסור לעדים. מספיק שהעדים ראו במה הוא הכה אותו. פרט למקרה שהאבן נעבדה, כשעצתה האבן מתחת ידו של מכה, הם לא יכולים לעמוד את האבן, שאז הוא יהיה פטור. זה הוויכוח בין שמעון התימני לבין רבי עקיבא, שבאמת הוויכוח הוא מאוד מאוד פשוט, האם הדיינים עצמם צריכים לעמוד את החפץ או את הדבר שעשה את החבלה או המיטה, או שמספיק שהעדים עמדו את החפץ הזה וסומכים עליהם. לפי דעת שמעון התימני זה צריך להיות דבר שמסור לדיינים, ולפי דעת רבי עקיבא מספיק שזה מסור לידי העדים. אבל בתשובות שהשיב רבי עקיבא נגד שמעון התימני, הוא אומר משפט, קטני מיית, מכל מקום כתוב שם, אמר לו רבי עקיבא, וכי בפני בית דין אותו מכה, הקה את חברו, שיודעים כמה הוא הקה אותו. משמע, היכה הוא בפניהם, שהם יכולים להעיד על הסיפור הזה, הם ראו את זה ביניהם. משמע מהדברים שרבי עקיבא אומר לשמעון התימני, שהם ראויים לדון, עד נעשה דיין. ואם כן, איך אתה בא לומר שרבי עקיבא סובר שעד אינו נעשה דיין? אם אתה יכול להעיד, אתה לא יכול להיות דיין. עונה הגמרא, באמת רבי עקיבא סובר שאם אתה יכול להעיד, אתה לא יכול לדון בדבר הזה. וכאן, כשהוא דיבר עם שמעון התימני, הוא מנסה, לפי דבריו דרבי שמעון התימני, שסובר שצריך שזה דבר מסור לדיינים, כאמר, הוא בא להוכיח לו, לפי דבריך, הבית דין צריכים לראות אותו בשעת ההקעה. אבל רבי עקיבא עצמו, לי לא סביר עלי. הוא סובר שמצד אחד זה צריך להיות מסור רק לעדים, וזה לא צריך להיות מסור לדיינים. ומצד שני, באמת עד לא ראוי לדון. מביאה הגמרא תנו רבנן. כששור כוונתו להזיק, זה נקרא אב המזיק של קרן, בפעם הראשונה, השנייה והשלישית, הוא נקרא תם. והתורה אומרת, דבר ראשון, שאם הוא נגח והזיק שור אחר, לא משלם נזק שלם, אלא רק חצי נזק. לעומת זאת, מהפעם הרביעית, הוא כבר נהיה מועד ומשלם נזק שלם. דבר שני אומרת התורה, שאת אותו חצי נזק שהשור תם משלם, שהבעלים שלו משלם, זה מגופו של השור. מהשור עצמו, לא שהבעלים צריך לשלם מן העלייה, מהמעולים שבנכסיו או משאר הנכסים שלו. לעומת זאת, בשור מועד לא משלמים מגופו של השור, אלא משלמים מנכסיו של בעל השור, מן העלייה. כאן מדברים על שור תם שהמית אדם והזיק אחר כך. אדם אחר בממון. עכשיו, דיברנו לגבי שהוא הזיק. אז כשהוא מזיק, אנחנו יודעים ששור תם משלם חצי נזק מגופו, ומועד משלם נזק שלם מן העלייה. אם הוא ממית אדם, אפילו אם הוא תם, הוא חייב מיתת בדין, השור. השור חייב מיתת בדין. כאן, מכיוון שהוא תם, משלם מגופו, והוא הרי חייב מיתת בדין, לכן דנים אותו רק דיני נפשות, ממיתים אותו, ואין דנים אותו דיני ממונות. כי כיוון שהוא שור הנשכל, וצריך להיגמר דינו לסקילה, ואז הוא יהיה אסור בענה, אז אין מה לשלם מגופו. זה לגבי שור תם, וזה פשוט. מה לגבי שור מועט, שגם ממית אדם, ולכן הוא חייב סקילה, וגם הזיק בממון? כאן הסדר חייב להיות קודם דנים אותו דיני ממונות, ואחר כך חוזרים ודנים אותו דיני נפשות. ואם הסדר היה הפוך, שקדמו ודנו אותו דיני נפשות, אין חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. מה הסיבה? וכי קדמו ודנו אותו דיני נפשות, מה יהווה? למה לא לידר ולדני נמי דיני ממונות? דנו אותו דיני נפשות, אז מה? חייבו אותו סקילה, אז מה? עכשיו ידונו אותו דיני ממונות, כמה הוא צריך לשלם? אז מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון אמר רבא, פגשתי את בני בית המדרש, השכחתינו לרבנן דבי רב, שישבו ואמרו דייתוי וכאמרי, הברייתא הזאת כמו מי נשנתה, כמו דעתו של רבי שמעון התימני היא, דאמר בברייתא קודם, שצריך שהחבלה תהיה מוארכת, שיעריכו ויעמדו את החבלה, על ידי בית הדין בעצמם. מה אגרוף מיוחד? שמסור לעדה ולדיינים. אפשר להביא את האגרוף עצמו שהדיינים יעמדו אותו ויראו האם הוא ראוי לחבול חבלה כזאת או להעמית מיטה. כך גם אם הוא עקה באבן או בדבר אחר, זה צריך להיות מסור לאומדן והערכה שבית דין מעריכים האם הדבר הזה יכול לעשות חבלה והעקה כזאת. אלמה, רואים שדעתו של שמעון התימני, שמי שמזיק את חברו כדי שתוכל לחייב אותו תשלומים, בעינן אומדנה דבידינה, צריך עומד שבית הדין עושים אומדן והערכה, האם באמת הדבר הזה היה מסוגל לעשות את הנזק הזה. וגם שור שהזיק, צריך להביא אותו לבית הדין, לעשות אומדן, האם הנגיחות שלו באמת היו יכולות להזיק. והשור הזה שהמית, שכבר דנו אותו למיטה, כיוון דגמר דינה לקטלה, כיוון שנגמר הדין שלו למיטה, לא משאינן לי לאומדנה דבידינה, ולא מעניינן לדיני. לא משהים וממתינים עד שיעשו אומדן והערכה, האם הנגיחות שלו היו מסוגלות להזיק את הנזק הזה, כי בזמן שאתה עושה את האומדן, הוא כבר התחייב מיטה, ואסור לעשות עינוי הדין. המקור של איסור עינוי הדין זה נאמר כמובן שהשם יצילנו באדם שנגזר דינו למיטת בית דין. שמאז שנגזר דינו יש איסור לעכב את העשייה של גזר הדין. כי בזמן הזה בינתיים זה עינוי גדול לאותו נידון ואסור לצייר אותו מעבר לצער שהתורה מחייבת. התורה אוסרת לענות אותו עינוי יותר. ומכיוון שמשווים את העונש בין הבעלים לבין השור, אז כמו שאם הבעלים היה נגזר דינו למיטה, היה אסור לענות את דינו ולעכב את דינו, כך גם השור אסור לענות את דינו. ברגע שנגזר דינו למיטה, אי אפשר לעכב את השור ולהמתין, לעשות תומדן, לראות האם הנגיחות שלו מסוגלות להזיק. לכן לא חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. כך ביארו בני בית המדרש בפני רבא את ההסבר של הדבר. והמינה להוענה, מספר רבא, אמרתי להם אני, לפי דעתי זה לא תלוי בוויכוח של שמעון התימני ורבי עקיבא. אפילו תימא, גם אם תומש הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי עקיבא, שלפי דעתו לא צריך להביא את השור לאומדן בפני בית הדין, אם הנגיחות שלו היו מסוגלות לעשות את הנזק הזה או לא. והכה בברייתא, שאמרנו שאחרי שדנו את השור דיני נפשות, לא חוזרים ודנים אותו דיני ממונות, במה עסקינן, באיזה מקרה מדובר? כגון שבעל השור ברח, ואי אפשר לחייב אותו אלא בפניו. שואלת הגמרא, אם מדובר כאן שבעל השור ברח, אז למה רק אחרי שדנו דיני נפשות, לא חוזרים ודנים דיני ממונות? גם כי לא דנו את השור דיני נפשות, איך ידנינן לדיני ממונות? בלא בעלים, אם הבעלים ברחו, אז אי אפשר לדון את השור דיני ממונות. אפילו הדין הראשון שיהיה בדיני ממונות אי אפשר, כי הרי אין חווים חוב לאדם שלא בפניו. מתרצת הגמרא, מדובר כאן דקביל סהדי ורק אחר כך ברח. קודם כל התקבלו העדויות בפניו של בעל השור על הנגיחות של השור, ורק אחר כך הוא ברח. מכיוון שכבר העידו בפניו על הנגיחות של השור, אפשר כבר להשלים את הדין גם שלא בפניו. אבל כל זה דווקא אם קודם כל דנו דיני ממונות ואחר כך דיני נפשות. אבל אם קודם דנו דיני נפשות, אי אפשר כעת לדון דיני ממונות, כי בעל השור ברח, אז אין לך מה לדון דיני ממונות, כי מאיפה תשלם כשתמצא שהוא חייב? מאיפה תשלם? הרי הוא ברח והוא לא ישאיר כאן נכסים. ולכן ברגע שדנו דיני נפשות, לא חוזרים ודנים דיני ממונות. שואלת הגמרא סוף סוף, כיוון שבעל השור ברח, גם אם לא דנו עדיין דיני נפשות, מאיך המשתלם? מאיפה ישלמו את חיוב הממון? למה אתה אומר שאם קודם דנים דיני ממונות, כן אפשר לדון דיני ממונות? למה אתה אומר שרק אם קודם דנו דיני נפשות, אי אפשר לחזור ולדון דיני ממונות? אם הוא ברח, ואתה יודע שצריך לחייב את השור הזה מיטת בית דין כי הוא הרג אדם, אז אתה לא יכול לדון אותו דיני ממונות, ברגע שהבעלים ברח ואין לך מאיפה לשלם. מתרצת הגמרא, אם עוד לא דנו את השור דיני נפשות, אז ממתינים עם הדיון בנושא הזה, ובינתיים מזכירים את השור הזה לחרישה, לרידאיה, והסכום שמתקבל משלמים את חיוב הממון שהשור הזה הזיק. ואחרי שמסיימים לשלם את החוב מהשור עצמו, שמזכירים אותו לחרישה, ומהכסף הזה משלמים את כל התשלומי הממון שהבעלים התחייבו, אחר כך דנים אותו דיני נפשות. אבל ברגע שכבר דנו אותו דיני נפשות, כאן, כמו שאמרנו, אסור לעשות עינוי דין, אסור לך לעכב את ביצוע גזר הדין של חיוב המיטה. ולכן אי אפשר להזכיר אותו לחרישה. שואלת הגמרא, יחי, אם יש אפשרות של תשלום על ידי שמזכירים את השור לחרישה, לכאורה זה נקרא שזה תשלום מגופו של השור, כי הרי החרישה שלו היא זו שמייצרת את התשלום המון. אז בשור טעם שהמית והזיק, שאמרנו שמחייבים אותו רק מיטה ולא ממון, למה לא? נדנה דיני ממונות ברישה, נדון אותו דיני ממונות ונשתלם מרידאיה, הוא לא ישלם מגופו של השור עצמו מכיוון שהוא עתיד לגמר דינו למיטה, אלא מהסחירות שמזכירים אותו לחרישה, מזה נשלם. לכאורה זה נקרא מגופו, כי הרי הוא זה שחורש, ואז אני דנה דיני נפשות, ואז תדון אותו דיני נפשות ולחייב אותו מיטה. עונה הגמרא, אמר רב מרי, ברי דרב כהנא, זאת אומרת, מדברי הברייתא הזאת יש לנו הוכחה שתשלום רידאיה, כיוון שזה לא מהשור בעצמו, אלא מהעבודה שלו, אז זה לא נקרא מגופו, אלא זה נקרא מן העלייה של בעלים, של בעל השור, דמר ההוא. כיוון ששור אותם משלם רק מגופו ממש, אז לכן אי אפשר, אם הוא התחייב מיטה, או שהוא עשה מעשה שמחייב אותו מיטה, אי אפשר לשלם איתו ממון, כי צריך לשלם מגופו, ואת גופו צריך לחייב במיטת בדין. הבנו כדבר פשוט, שמה שהתורה אומרת באבן או באגרוף, שלומדים מזה שצריך לעשות עומד, להעריך האם באמת האגרוף הזה יש בו כדי להמית, האם האגרוף הזה יש בו כדי להזיק, וכן אבן, כל דבר, אף כל צריך לעמוד בשביל לראות האם באמת, האם באמת הדבר הזה יש בו כדי להזיק ולחבול חבלה כזאת, או להמית מיטה כזאת. אז הסברנו כדבר פשוט שעומד עושים לא רק במיטה אלא גם בנזיקין. וגם יש בזה סברה, כי הרי הפסוק שנאמר לעניין באבן או באגרוף מדבר שאדם יקע את רעהו, היה כאן נזק, לא היה כאן חיוב מיטה. אבל הגמרא מסתפקת, היא באה היה להו. האם אחד שמזיק את חברו יש עומד לנזיקין? צריך לאמוד את הדבר שאיתו הוא הזיק. אם יש בו כדי להזיק באופן רגיל או לא. כי אם לא, זה אומר שכל מה שהוא ניזק זה בגלל החולשה שלו ולא בגלל החבלה של החובל. או אין עומד לנזיקין, אין צורך לאמוד את הדבר שהזיק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים רק לקטל אהודה המדינן, למיטה אנחנו עושים עומד, כי כתוב באבן יד אשר ימות בה יקעו, דהיינו שצריך לדון האם יש בו כדי להמית או לא. באחי נפקי נשמה, בשיעור כזה רגילה לצאת הנשמה, באחי לא נפקי נשמה, בזה לא. בפחות מזה לא יצאת הנשמה, וזה לא כדי להמית, ואם הוא מת זה לא בגלל המכה. אבל לנזיקין, גם אם אין בחפץ הזה כדי להזיק, אולי בכל אופן נחייב, כי לפעמים הנזק קורה על ידי דבר כל דהו. אולי בנזיקין לא צריך שיהיה דבר שיש בו כדי להזיק, עוד אינמה לא שנה או שנאמר, כמו שבאמת המסקנה היא, שזה לא שונה. מנסה הגמרא להביא ראיה ממשנה, תשמע. אחד מארבע אבות הנזיקין זה בור, אדם שחפר בור, נפל שם שור או חמור ומת, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו. אז המשנה דנה שהרי זה לא חייב להיות דווקא בור, חפירה כזאת בתוך הקרקע בצורה של בור, אלא כל סוג של חפירה, אם יש בה כדי להמית, חייבים, חייב החופר. אז למה התורה אומרת בור? אומרת המשנה, כדי ללמד אותנו, מה בור חייב כשיש בו כדי להמית שור או חמור? היינו בעומק של 10 טפחים. אף כל סוג אחר של חפירה, אין חייבין עליה אלא במה שיש בו כדי להעמיד, שהוא 10 טפחים. זה לומדים ממה שכתוב בור. ממשיכה המשנה. אם היו הבורות פחותים מ10 טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, בעל הבור פטור. כיוון שאין בו כדי להעמיד, אז זה נקרא שזה היה פה גדר של אונס, ובעל הבור פטור. אבל אם הוזק בו השור או החמור, בעל הבור חייב. השאלה היא, אם הוזק בו חייב, באיזה עומק של בור מדובר? מאי, לאו, ממטה למעלה כחשיב? וכי לא נאמר שהוא מלמטה למעלה מחשיב, ואחי כאמר, מטפח ועד 10 שמיטה אין לקה, נזיקין איקה. אפילו אם זה בקושי טפח אחד עומק, כבר הוא ראוי לנזיקין. על מה רואים מכאן? שלנזיקין אנחנו אומרים שאפילו כל דהו, אפילו שיעור קטן כמו טפח יכול להזיק. שמע מן האין עומדין לנזיקין? דוחה הגמרא לא. מה שכתוב היו פחותים מ10, ממעלה למטה כחשיב. ואחי כאמר, כך הוא אומר, 10 מיטה איקה, יש בה כדי להעמיד. פחות מ10, מעט, פורטה. רק אז נזיקין איתה, יש, מיטה לקה, מיטה אין. ולעולם אני אומר לך, אם הלך, יש עומד לנזיקין. וצריך לעמוד שהדבר הזה יש בו כדי להזיק. וצריך להיות קצת פחות מ10 טפחים. דיינו 9 טפחים יש בו כדי להזיק. וכל מידי ומידי, כי איכי, דמיד זה כבי, בעינן, כל שיעור ושיעור שפחות מ10 ומטה, צריך עומד. 9 עושה נזק מסוג כזה. אם באמת השור נזק בצורה כזאת, זה בגלל הבור. אבל 8 כבר לא עושה נזק עד כדי כך. ואם היה נזק עד כדי כך, אתה לא מחייב אותו עד כדי כך, כי 8 עושה נזק פחות. אם היה נזק של 8 טפחים, אז באמת אתה מחייב אותו ככה לפי כל עומק של בור, אתה צריך לראות איזה סוג נזק זה באמת מסוגל לעשות, ורק את זה אתה מחייב את בעל הבור. מנסה הגמרא להוכיח מברייתא, תשמע, אם האדון עיקה את העבד הכנעני שלו על עינו, ושימה אותו, עשה אותו עיוור, או על אוזנו וחירש אותו, עשה אותו חירש. התורה אומרת שאם האדון הלך והוציא את שן עבדו, או את עין עבדו, או את אחד מראשי האיברים שאינם חוזרים, העבד הכנעני יוצא בהם לחירות. אבל אם הוא לא יקה אותו על עין, אלא על דבר אחר, בקיר, כנגד עינו, ומכל בעלת ההקעה, העבד אינו רואה. אור על הקיר כנגד אוזנו, ומכל בעלת ההקעה הוא אינו שומע. אין העבד יוצא בהם לחירות. כך נאמר בברייתא. מה הייתה? מה באמת הסיבה? כי לא משום דבעינן אומדנה, בגלל שאנחנו צריכים לעמוד האם הנזק הזה היה יכול לעשות מהמעשה הזה, והמעשה הזה לא יכול לאבד את הראייה או השמיעה, ושמע מנה ונוכיח מכאן שיש אומדנה לנזיקין, ועל ידי העומד אנחנו יודעים שהדבר הזה אין בו כדי להעמיד, אם זה רק כנגד עינו או כנגד אוזנו, נוכיח גמרא לא זה הסיבה שהוא פטור, אלא משום דאמרינן, הוא דאבעית נפשי. הוא הבהיל את עצמו. כל נזק שבא מחמת בעלה, אין זה בגדר נזק שבא ישירות ממעשיו של המזיק, אלא זה בגדר דבר שהוא גרם. כיוון שהאדם הוא בן דת, והוא נותן ליבו להיבהל, וכך נגרם הנזק. יש אנשים שהם יותר אמיצים, יש אנשים יותר רגישים. זה תלוי בבן אדם, זה לא בגלל המעשה של האדם שעשה, של הקאה וכדומה. כדתניא, אדם שמבהיל את חברו פתאום וחברו ניזוק, המבעית את חברו, יהיה פטור מדיני אדם והוא יהיה חייב בדיני שמיים, שזה מאוד מאוד חמור. כיצד? תקע באוזנו וחרש אותו, כיוון שהוא לא עשה מעשה בגופו, יהיה פטור. אבל אם הוא אחז אותו בידו ותקע באוזנו וחרש אותו, כיוון שיש כאן מעשה בגופו שהוא עשה, הוא יהיה חייב. מנסה הגמרא להוכיח מברייתא אחרת תשמע. הברייתא אומרת, 5 דברים שלמדנו בתחילת הפרק, שהחובל בחברו חייב, אם הוא חבל בחברו, הוא חייב לשלם לו את הנזק, את מה שהחברו יצטער, את דמי הרפואה, ואת הזמן שהוא שובט ממלאכה, ועל הבושת שהוא בייש אותו. אז כל 5 דברים שהחובל חייב, עומדים אותו סכום, את הסכום שהוא חייב, ונותנים לו מיד לזה שנכבל. כיצד עומדים ריפוי ושבט, דמי הרפואה והזמן שהוא שובט ממלאכה, בדין צריכים לעמוד כמה ריפוי וכמה שבט יהיה לפי המכה הזו עד שיתרפא ממנה. ואם עמדו אותו שיתרפא לזמן מסוים והיה נחלה, מתנבנה והולך יותר מהעומד, אין נותנים לו אלא כמו שעמדו ולא יותר. ואם עמדו אותו והוא הבריא לזמן קצר יותר ממה שעמדו אותו, למרות זאת נותנים לו את כל מה שעמדו וזכה ביותר מן השמיים. שמע מינה, מזה שעומדים כמה זמן ראוי להיות חולה, ולפי זה נותנים לו, אפילו אם הוא התנבנה, זאת אומרת הוא התנבן, רואים שיש עומד לנזיקין, כמה הוא ראוי להיות. אומרת הגמרא, עומד כזה בוודאי שיש. למימד גברה, לעמוד את המוכה, את הנחבל, כמה לקצר מהמכה, כמה לא מקצר, כמה הוא יחלה מהמכה הזאת וכמה לא, זה לא מבעיין, בזה לא לנו שאלה. זה ודאי המדינן, זה ודאי צריך לעשות עומד לדעת כמה החובל צריך לשלם. השאלה שלנו הייתה, קיקה מבעיין, למימד חפצה, לעמוד את החפץ, כמו את האגרוף שעיקה, אם היא אבידה אין יזקה או לא, זה מהי, מה באמת התשובה? והגמרא אחראה על השאלה הזאת, תשמע, שמעון התימני אומר, יש הקש בין אבן לבין אגרוף. מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לדיינים, לעדה ולעדים בשביל לעמוד אותו? אף כל דבר שיזיק בו צריך שיהיה מיוחד, שהוא מסור לעדה ולעדים שיכולים לעמוד אותו. ולפי דעת רבי עקיבא, זה צריך שזה יהיה מסור לעדים בלבד, שהם יכולים לעמוד ולהגיד, כן, הדבר הזה יש בו כדי לעשות את מה שזה עשה. אז רואים מדברי שמעון התימני ורבי עקיבא, שמע מינה יש עומד לנזיקין, שצריך לעמוד את החפץ שהזיק, האם יש בו כדי לעשות נזק כזה ורק אז לחייב. שמע מינה זה באמת ההכרעה. בברייתא אמר מר שאם עמדו את הנחבל והוא היה צריך להיות יותר זמן של רפואה ומושבת ממלאכה, ולכן שילמו לו יותר והוא הבריא יותר מהר. בכל זאת נותנים לו את כל מה שעמדו אותו. מסייע לי לרבה, זה באמת סיוע לדבריו של רבה, דאמר רבה, הימן דעמדו הוא לכולי יומה, אדם שקיבל חבלה ועמדו אותו שהוא יום שלם יהיה חולה, והתפח לפלגה דיומה, הוא נהיה בריא בחצי היום, וכאביל אביד את העוד, הספיק לעשות מלאכה, בכל זאת יאבין עלי, נותנים לו דמי שבטו, דכולי יומה של יום שלם, מנשמיה הוא דרח מעלי, משמיים ריחמו עליו, וזיקו אותו ברווח. ראינו במשנה שאם אדם ירק בחברו רקק והגיע בו הרוק, או העביר תליתו ממנו וכולי, למדנו שמכיוון שהוא בייש את חברו, הוא חייב לשלם 400 זוז. אמר רב פאפה, מה שאמרנו רקק והגיע בו הרוק זה דווקא, לא שנו שהוא חייב בושת, אלא כשרקק בו בגופו. אבל אם הוא רקק רק בבגדו, הוא לא מתחייב. שואלת הגמרא, למה לא? ונהבה, כי ביישו בדברים? הוא אמר לו מילים מעליבות. המרי במערבה, משמו, משמי דרבי יוסי ברבין, באמת אם הוא בייש אותו בדברים, הוא לא עשה מעשה ממש, הוא פטור מכלום, הוא לא חייב לשלם בושת. משנה אמרנו שיש רשימת דברים שחייבים בושת 400 זוז, ואז אומר התנא הראשון במשנה, זה הכלל, הכל לפי כבודו וכולי. איבאי אלו, מה שתנא קמא אומר הכל לפי כבודו, לכולה כאמר, זה בא להגיד שיש כאלה שמשלמים להם פחות, או לחומרה כאמר, או שהוא בא לומר יש כאלה שמשלמים להם יותר, האם לכולה כאמר, דאיקה אני, דה לא בא לי משקל כולי, אם אתה עושה את זה לאדם אני, שזו לא בושה כל כך גדולה בשבילו, אז לא צריך לשלם לו 400 זוז אולי, או דילמה מצד שני אפשר לומר לחומרה כאמר, שהוא בא להחמיר, 400 זוז זה הסכום הנמוך ביותר, אבל דאיקה עשיר, יש עשירים, דה בא לי מיטב להתפי, שצריך לתת להם יותר מ-400 זוז. עונה הגמרא, תשמע, אני הוכיח לך מדבריו של רבי עקיבא בעצמו, דקאמר רבי עקיבא בהמשך, הוא לא סובר כמו התנא הראשון, הכל לפי כבודו, אלא אפילו העניים שבישראל לא עומדים אותם כמו עניותם, אלא רואים אותם כאילו הם בני חורין משוחררים שירדו מנכסיהם, לפי שהם כולם, כל עם ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב. רואים שהשיעור שנותנים לעניים זה 400 זוז. וכמו שמובא שם במשנה הסיפור, אחד מהמקרים שהמשנה אומרת שחייבים 400 זוז, זה אחד שפורע, מסיר את הכיסוי ראש של האישה בשוק, חייב לשלם לבושת של 400 זוז. ומסופר שרבי עקיבא פעם אחת הגיע אליו איזה אחד, שפרע ראש האישה בשוק, הוא חייב אותו 400 זוז. אמר לו, רבי, תן לי קצת זמן. הלך ושבר איזה חבית שהיה שם ממש, איזה סכום של איזה 8 פרוטות של שמן, והיא הלכה בחצר שלה, הסירה מעצמה את הכיסוי ראש בשביל לשים קצת שמן על השיער. בשביל 8 פרוטות שמן הייתה מוכנה להסיר את הכיסוי ראש. אז אמר אותו אחד, עמיד עדים, ואמר לפני רבי עקיבא, תראה, בשביל אחת כזאת שמוכנה בשביל 8 פרוטות להסיר את הכיסוי ראש, אני צריך לתת לה 400 זוז על זה שהסרתי לה את הכיסוי ראש. אמר לו רבי עקיבא, אתה לא צודק. מי שמבייש את עצמו, זה משהו אחד, אבל אתה אסור לך לבייש אותו. ואתה חייב לו 400 זוז. ושם מדובר על אישה ענייה. מה שמביא שהיא הייתה אישה ענייה, ואפשר גם להוכיח את זה מהסיפור עצמו, שבשביל שמן בשווי 8 פרוטות הייתה מוכנה להתבזות. אז רואים מכאן שבעניים אומר רבי עקיבא שהשיעור הוא 400 זוז. הוא אומר שעניים לא עומדים אותם כמו עניותם, אלא נותנים להם 400 זוז. משמע שהשיעור של העניים זה 400 זוז, ו... אומר, התנא הראשון, שמע מינה, התנא קמא, לכולה כאמר. הוא בא לומר, לא, עניים לא נותנים להם 400 זוז, אלא עניים נותנים להם פחות. רבי עקיבא חולק. אם נאמר שתנא קמא סובר שהעשיר חייב יותר מ-400 זוז, רבי עקיבא אומר שאני בישראל ראוי לתת לו יותר מ-400 זוז, למה הוא לא חייב את, ראש, את הפורע, ראש האישה, יותר מ-400 זוז? בכל אופן, שמע מינה, רואים מכאן, שהתנא הראשון סובר, ש-400 זוז זה הסכום הכי גבוה, אבל אני נותנים לו פחות. במשנה סיפרנו את המעשה שהיה באחד שפרה ראש האישה בשוק, וחייב אותו רבי עקיבא לתת 400 זוז, קשמי נותן לי קצת זמן, נתן לו קצת זמן, והוא בא להוכיח שהאישה הזאת לא מקפידה כל כך על שמסירים לו את הכיסוי ראש, ולא צריך לשלם לה 400 זוז. שואלת הגמרא, איך בכלל רבי עקיבא נתן לו זמן? הוא מייבין זמן, וכיבד לי נותנים זמן למי שנתבע, שיוכל לעכב את התשלום, ואמר רבי חנינה, אין בית דין נותנים זמן לחבלות, אלא חייב לשלם מיד. אומרת הגמרא, חבלות, כאילו יבין לזמן, מה שלא נותנים זמן לזה שהתחייב, לחבלה, זה חסרי ממונה שהוא החסיר לו ממון, אבל לבושת, זה לא חסרי ממונה שהוא לא החסיר לו ממון, יבין נותנים לנתבע זמן להוכיח את דבריו. במשנה למדנו שאותו אחד שפרה את ראש האישה בשוק, רצה להוכיח שלא צריך לתת לה 400 זוז, שמרה, הוא המתין לה, עד שהיא הייתה עומדת על פתח חצרה, ואז הוא שבר את הכלי לפניה, שהיה שם קצת שמן, והיא גילתה את שיער ראשה, רק בשביל לקחת את הקצת שמן, אז הוא בא להוכיח לרבי עקיבא, שהאדם הזה, שהאישה הזאת, לא מקפידה על הבושת הזאת, כדי שנצטרך לשלם לה 400 זוז על זה. אמר לו רבי עקיבא, לא אמרת כלום, כי החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, פטור, אבל אחרים שחבלו בו חייבים. בכל אופן, רבי עקיבא אומר שאדם אסור לו לעשות לעצמו חבלה. שואלת הגמרא, ועתניא, ראינו ברייתא, אמר לו רבי עקיבא למבייש, צללת במים אדירים, ניסית להביא איזשהו חידוש גדול, ובסוף העלית סך הכל חרס בידיך, לא העלית כלום, שום דבר שהוא יש לו ערך. אדם, בברייתא כתוב, רשאי לחבל בעצמו. במשנה אמרנו שהוא אינו רשאי, אז יש כאן משנה שאומרת שאדם לא רשאי לחבול בעצמו, והברייתא אומרת שהוא רשאי לחבול בעצמו. הגמרא מעמידה בסוף שבאמת יש ויכוח בין התנאים, האם אדם רשאי לחבול בעצמו או לא, אבל בהתחלה מנסה לומר רבה, לא קשה, שזה לא סותר. מה שאין אדם רשאי, כאן מדובר בחבלה, ומה שהוא רשאי, כאן מדובר בבושת. שואלת הגמרא, והרי מתניתין במשנה מדובר בבושת הוא, וקטני, שם כתוב שרבי עקיבא אמר לו, החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור, משמע שאסור גם לאדם לעשות בושת לעצמו. נהג מאחיקה אמר לרבי עקיבא, כך אמר לרבי עקיבא לאותו מבייש, לא מבעיה, זה לא צריך לומר, שבושת אין לך ראיה שאתה פטור מזה שהיא עשתה את זה לעצמה, דה אדם רשאי לבייש את עצמו, אלא אפילו חבלה ממש, דהן אדם רשאי לחבול בעצמו, לא אומרים שאם הוא לא מקפיד לחבול בעצמו, אחרים יהיו פטורים עליו, ולאחרים שחבלו בו יהיו חייבים. שואלת הגמרא, ואין אדם רשאי לחבול בעצמו, ועתניא ברייתא, יכול נשבע אדם להרע בעצמו, כעת הגמרא מבינה ממש לחבול בעצמו. הוא נשבע שהוא יחבול בעצמו, ובסוף הוא לא הרע. הוא לא חבל בעצמו, ככה הגמרא מבינה כעת. יכול יהיה פטור מחיוב של אדם שנשבע לשקר, שהוא חייב קורבן שבועת ביטוי. תלמוד לומר, הפסוק אומר, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב. מה הטבה שכתוב כאן? זה הטבה של רשות, לא מדובר כאן על הטבה של מצווה. אף הרעה שכתוב כאן היא הרעה של רשות ולא של עבירה. אבי מכאן לרבות, שאם אדם נשבע להרע בעצמו ולא הרע, הוא לא עשה לעצמו רע, הוא יהיה חייב קורבן שבועה. רואים מכאן שאדם יכול לחבול בעצמו. אמר שמואל, זה לא מדובר כאן שהוא בא להישבע שהוא יחבול בעצמו, אלא הוא נשבע שהוא יישב בתענית. שואלת הגמרא, האם מדובר כאן בכזאת הרעה דקוותה, כמו זה, בהמשך הברייתא כתוב, גבי אדם שנשבע להרע הרעת אחרים, ולא הרע, שהוא אינו חייב קורבן שבועה. אם אתה אומר שלהרע הכוונה תענית, אז להרע לאחרים הכוונה להשיבה בתענית, וכי אחרים ממוטיב לו הוא בתעניתה, וכי הוא יכול להושיב בן אדם אחר לומר לו, היום אתה בתענית, הוא לא ישמע לו. אומרת הגמרא, הנה, הוא יכול לעשות את זה, דמעדק לבין דרונה, הוא יכול לסגור אותו בחדר ולא לתת לו לאכול. שואלת הגמרא, והתניא ברייתא, איזו הוא הרעת אחרים, שהוא נשבע עקה פלוני והפצה את מוחו, רואים שמדבר פה על חבלה? אז אם כן, גם מה שכתוב הרעה לגבי עצמו, שאדם נשבע להרע לעצמו, הכוונה בחבלה, אז רואים מכאן, שמזה שכתוב שזה רשות, שמותר לאדם לחבול בעצמו, אלא מביאה הגמרא, האם אדם רשאי לחבול בעצמו או לא, זה מחלוקת בין תנאים היא. לא מחלקים האם זה חבלה או בושת, שחבלה לא ובושת כן, אלא זה מחלוקת תנאים אם אדם רשאי לחבול בעצמו או לא. דאיקא למאן דאמר, אין אדם רשאי לחבול בעצמו. כמו שנראה שזה דעתו של רבי אלעזר הכפר הגדול בדורו בריבי, שהוא כך סובר, שאין אדם רשאי לחבול בעצמו. וזה המשנה שאומרת שרבי עקיבא ישיב לאותו מבייש, החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי, הוא אינו רשאי, ובכל זאת הוא יהיה פטור, האחרים שחבלו בו יהיו חייבים. ויקמן דאמר, שזה הברייתא, ששם כתוב שהברייתא אומרת, אדם רשאי לחבול בעצמו. וגם הברייתא שאומרת, שאדם שנשבע להרע לעצמו, לחבול בעצמו זה רשות, גם הברייתא היא סוברת שאדם רשאי, לחבול בעצמו. אז כמו שאמרנו, התנא שסובר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, זה רבי אלעזר הכפר, אבל הגמרא מנסה בהתחלה למצוא עוד שסוברים את הסברה הזאת. מה תנא דשמת לי? מי הוא התנא של המשנה שסובר? דאמר שהוא סובר שרבי עקיבא סובר, אין אדם רשאי לחבול בעצמו. כי יש ויכוח בין המשנה לברייתא, מה דעתו של רבי עקיבא? בשניהם מדובר על רבי עקיבא. במשנה רבי עקיבא אומר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, ובברייתא אותו רבי עקיבא אומר שאדם רשאי לחבול בעצמו. אז מי הוא התנא של המשנה שלנו שאומר שרבי עקיבא סובר, אין אדם רשאי לחבול בעצמו? הילי, מה אם תרצה לומר שזה היי תנא, וזה התנא הזה דתניא, כתוב גם על אלה שהם לא יהודים, אלא בני נוח, אומרת התורה, ואך את דמכם לנפשותיכם את ראש. הפירוש של הפסוק הזה מבאר רבי אלעזר, והוא אומר, שאם אדם יהרוג את עצמו, מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יעניש. אז אולי נאמר שזה התנא שסובר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו. דוחה הגמרא, פה מדובר על אדם שפוגע, הורג את עצמו, ודין מקטל השני. אז אולי זה באמת אסור, זה ודאי אסור. אבל אין עדיין הוכחה שחובל בעצמו אינו רשאי. אלא אולי נאמר שהתנא שאוסר לחבול בעצמו, אי תנא הוא, זה התנא הבא, דתניא. מקרעין בגדים על המת, וזה לא נאסר משום דרכי האמורי. כתוב שלא לנהוג כמו המנהג של אותם גויים, דרכי האמורי. אז אני הייתי אולי יכול לסבור שבכיוון שהאמוריים קוראים את בגדיהם כשנפטר להם איזה מת, אז אולי נאמר שאם אדם קורא את בגדיו זה מדרכי האמורי. לא, זה לא נקרא דרכי האמורי וזה מותר, וככה נוהגים גם לעשות. אמר רבי אלעזר, שמעתי שמקרע בגדים על המת יותר מדי לוקה משום בל תשחית. אז אם אדם משחית בגדים הוא לוקה משום בל תשחית, וכל שכן אם הוא משחית בגופו, דוחה הגמרא זה לא ראיה. תשמע דבר פלא. דילמה, אולי השחתת בגדים זה יותר חמור מהשחתת גופו, וזה שאני. דפסיידא דלא אדר הוא, ברגע שאתה קורע בגד, אם אתה לא קורע אותו במקום של התפרים, אלא את הבד עצמו, זה דבר שאי אפשר לתקן אותו, אבל גופו אפשר לרפא. אולי אין איסור לחבול בגופו, בצורה שהוא יכול להבריא בחזרה. כמו הדר רבי יוחנן קרא היה קורא לבגדים שלו, למענה מכבדותא, זה כבודו של האדם. איך תדע איך להחשיב את האדם לפי משהו לבוש. אתה רואה אדם לבוש במדים, אתה יודע שהוא שוטר או חייל, אתה רואה אדם לבוש בבגדים כמו שופט, אתה יודע שהוא שופט. אתה רואה אדם לבוש בבגדים אלגנטיים, אתה יודע שבאדם הזה הוא דיפלומט, הוא אדם אינטליגנט. אתה רואה באדם לבוש בבגדים פשוטים, אתה יודע שהוא עסוק במלאכתו. כל אחד לפי מה שבאדם לבוש, אתה יודע מי הוא. הבגדים של האדם הם כבודו של האדם. אז רואים מכן שרבי יוחנן אומר שהבגדים חשובים מהאדם בעצמו, כיוון שכבודו של האדם תלוי בבגדיו. מרב חיסדא, כתב המסגי ביני איזמי והיגי, כשהוא היה הולך בין סוגי קוצים, מדללי למנה, הוא היה מגביה את הבגדים קצת, אפילו שזה היה גורם שרגליו יהיו נסרטות. אמר, הבשר הזה מעלה ארוחה, זה יהיה לזה רפואה, והבגד הזה אינו מעלה ארוחה, לא יהיה, לא יחזור להיות שלם אחרי שהוא יקרה. אז אם כן רואים שיכול להיות שהבגד, יש יותר סברה לומר לא לקרוע אותו מאשר לחבול בעצמו. אלא מי הוא התנה שאוסר לחבול בעצמו? אי תנה הוא. והתנה הזה מהברייתא דתניא, אמר רבי אלעזר הכפר, שהיה גדול בדורו ולכן הוא מכונה ברבי. מה התלמוד לומר באדם שקיבל על עצמו נזירות? הוא אומר שהוא יהיה נזיר, זה כולל שלושה דברים. אסור לו להתאמל למתים, אסור לו להסתפר ואסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מגפן היין. כתוב שם שהוא צריך להביא כפרה. וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, הוא חטא בנפש האדם, וכי באיזה נפש חטא הנזיר הזה? הוא הרי קדוש, הוא צדיק, הוא בא לפרוש מכל המנהמים של העולם הזה. אלא מה החטא? זה שהוא צייר את עצמו מן היין בזה שהוא נדר נזירות. אבל הדברים קל וחומר, ומה הנזיר הזה? שלא צייר את עצמו אלא מן היין, כבר הוא נקרא חוטא. המצייר את עצמו מכל דבר, ויושב בתענית על אחת כמה וכמה שהוא נקרא חוטא, וכל שכן מי שחובל בעצמו, שוודאי לפי דעת. רבי אלעזר הכפר הוא נקרא חוטא והוא התנא שסובר שחובל בעצמו אינו רשאי. במשנה ממשיך רבי עקיבא ואומר, הקוצץ את הנטיעות של עצמו אף על פי שאינו רשאי פטור, אבל האחרים שקצצו את הנטיעות שלו יהיו חייבים. תנאי רבא ברחנה הוא שנה ברייתא לפני רב, כמי דרב. אדם אומר לחברו, שורי הרגת או נטיעותיי קצצת. אומר לו חברו, אתה אמרת לי להרוג אותו, להורגו, אתה אמרת לי לקוצצו. אז הוא הביא ברייתא מאוד מאוד מופלא, שהבן אדם הזה יהיה פטור. אז רב אמר לי, אם כן, אדם יכול לטעון ולומר, אתה אמרת לי והוא יהיה פטור, לא שווקת חיי לבריאה, אתה לא הנחת חיים לבריאות. כל אחד יזיק לשני ויאמר לו, אתה אמרת לי להזיק לך. כל כמיני, וכי יש לו כוח לטעון טענה כזאת, אמר לי, אז רב בברחן אמר לרב, אתה צודק, נו, אז מה באמת הפירוש פה בברייתא הזאת? איסמיי, אני אמחק את הברייתא הזאת מהגרסה שלי, אני אפסיק לחזור על זה ואשנן את זה. אמר לי רב, לא, תתרגם את הברייתא, את מתניתך, בשור העומד להריגה. שור שחייב מיתת בדין, כמו שור למשל שהרג אדם. או באילן העומד לקציצה, כמו שצריכים לקצוץ אותו, כמו שור שעבדו אותו עבודה זרה, או שהוא נוטה מעל רשות הרבים ויכול להיות שהוא ייפול וחייבים לקצוץ אותו. לכן הוא יכול להיפטר בטענה הזאת, שואת הגמרא היא אחי, אם כן, מה יקטעין לי, שייתן לו תודה רבה על זה שהוא עשה לו טובה הרג לו שור שצריך להרוג אותו, או שקצץ לו עץ שצריך לקצוץ אותו. עונה הגמרא, אמר לי בעל השור או בעל הנטייה, ענה בעינה למעבד המצווה, אני רציתי לעשות את המצווה הזאת, למה גנבת לי את זה? דתניא, כמו שראינו ברייתא, לעניין מצוות כיסוי אדם, אדם ששוחט חיה או עוף, יש מצווה לחסות את הדם. הפסוק אומר, ושפך את דמו וכיסה. דורשים, מי ששחט ושפך את דמו של העוף או החיה, הוא זה שעליו מוטלת המצווה שיחסה את הדם. במעשה באדם אחד ששחט, וקדם חברו וכיסה את דמו של העוף או של החיה, ובא אותו שוחט לפני רבן גמליאל לתבוע את המחסה, מה כיסית את הדם? זה מצווה שלי. ורבן גמליאל הצדיק אותו, חייבו רבן גמליאל את אותו מחסה, ליתן לו 10 זהובים על זה שהוא חטף ממנו את המצווה. אותו דבר גם כאן, הטענה של התובע הייתה, אני רציתי לעשות את המצווה. אמר לו, הנתבע, אתה ציווית אותי לעשות את המצווה הזאת. והוא נאמן. למה? כיוון השור הזה עומד למיטה, והעץ הזה עומד לקציצה, אדם לא כל כך רגיל להקפיד מישהו אחר יעשה את זה במקומו, יכול להיות שהוא נתן לו רשות והוא שכח. מביאה הגמרא הלכה לעניין איסור בל תשחית. אמר רב, דיקלה דתאין קאבה, עץ דקל שבשנה הוא טוען מידת נפח של קו תמרים. אסור למקצצי, כבר אסור לקצוץ אותו משום איסור בל תשחית. שואלת הגמרא, מי טבעי, כמה יהיה בעץ זית ולא יקצצו? רובע, רבע קו. עונה הגמרא, נכון, יש הבדל בין תמרים לזיתים. שענה זיתים דחשיבי, שאפילו בכמות מועטת עשו לקצוץ. מספר ואומר רבי חנינה, היה לו בן שבחת שנפטר בקיצור ימים. לא שכי ושבחת בריא, הוא לא מת, אלא דקץ תאינתה בלא זמנה, שהוא קצץ עץ תאינה לפני זמנה. אמר רבינה, יש מקרה שמותר לקצוץ עץ פירות, אפילו שהוא מוציא פירות. אם היה העץ מעולה בדמים יותר מהפירות, מותר לקצוץ אותו. זה לא נקרא השחתה, אלא השבחה. תעניין המייח, יש לזה גם הוכחה מברייתא שמדברת על הפסוק שעוסק באנשים שיוצאים למלחמה ועושים מצור על העיר. אומרת התורה, אל תשחית עצים של פירות בשביל לבנות איתם את המצור. הפסוק שם אומר, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת ואיתו בנית מצור. לכאורה היה מספיק שיהיה כתוב, רק אשר הוא לא מאכל. המילים אשר תדע כי לא עץ מאכל מיותרות, אלא לומדים. רק עץ אשר תדע, זה מלמד על אילן מאכל שמותר לחתוך אותו בשביל לעשות מצור. כי לא עץ מאכל הוא זה אילן סרק שהוא לא מוציא פירות, שגם אותו מותר לקצוץ. את הגמרא, אם אפשר לקצוץ עץ פירות, וכי מאחר שצופו לרבות כל דבר, מה תמוד לומר כי לא עץ מאכל? מה צריך לרבות עצי סרק? התשובה היא, התורה באה לומר לך, שאתה צריך להקדים, לקצוץ קודם כל עץ סרק, לפני שאתה קוצץ עץ מאכל. ורק אם אין לך עצי סרק, מותר לך לחתוך עצי מאכל. יכול, יהיה אסור לחתוך עץ מאכל, אם יש לי עץ סרק, אפילו אם העץ של העץ מאכל מעולה בדמים, דמיו יקרים לבניין, יותר משווי פירותיו, תלמוד לומר מיעוט של המילה רק, שאם העץ עצמו מעולה בדמים יותר מהפירות, מותר כן לקצוץ אותו אפילו לפני שקוצצים את סרק. מספרת הגמרא על שמואל שהביא לו הפועל הייתי להריסי תמרי, הוא הביא לו מהשדה תמרים, השדה של שמואל, הוא פועל בשדה שלו, הביא לו תמרים. שמואל אכל, טעים בו טעם הדחמרה, טעם בהם טעם משובח של יין. אבל שמואל ראה שיש כאן איזה בעיה, אמר לי, מי היי, מה קרה שהתמרים יש להם טעם של יין? אמר לי, אז הפועל אמר לו, ביני גוף ניקיימי, עצי דקל האלה נטועים בין עצי ענבים, בין עצי גפנים. הם יונקים בשורשים שלהם טעם של הגפנים, ומדובר פה שזה מספיק הרחיקו כמובן את הקרם מהדקלים, שזה לא יהיה משום כליים, אבל בכל זאת השורשים יונקים טעם מהגפנים. אמר לו שמואל, זה לא טוב. כי אתה מרוויח אולי שהתמרים הם יותר משובחים, אבל מכחישי בחמרה כולאי, השורשים של הדקלים מכחישים כל כך בגפנים שמקבלים את הטעמם, אז עדיף שהגפנים יהיו יותר משובחים מאשר שאתה משביח לי פה את התמרים. לכן למחר הייתי לי מקוראי, אני מבקש ממך, תעקור את העצי דקלים האלה, ותביא לי מחר את השורשים, כדי שלא יכחישו את הגפנים. אז רואים עוד מקום שבו מותר כן לחתוך עץ פרי, כשזה לתועלת עצי פרי אחרים. רב חיסדא, מספרת הגמרא, חזה תלי בגופני, הוא ראה דקלים קטנים בין הגפנים. אמר לי להריסי, אז גם הוא אמר לפועל שלו, אקרינו, תעקור את הדקלים. למה? גפנים הם הרבה יותר משובחים. כאן הידיק לי, אפשר לקנות עם הדמי היין של הגפנים, קרקעות לגדל בהם דקלים. אבל משבח הדקלים, לא כאן הידיקלי, אי אפשר לקנות גפנים, כי השבח שלהם הוא מועט יותר. עד כאן דף צדיק א'.